ערב טוב. אנחנו בשיעור על הראש. לפני שבועיים דיברנו על רבו, מהרם רוטנברג. אבל נאמנים לסדר שהוא לפי שנת הלידה המשוערת, הכנסנו ביניהם את הראש, את הרשב"א, שהוא בן דורו של הראש. נזכיר את פגישתם עוד מעט. אבל עכשיו אנחנו מגיעים להמשך. הטור בנו, אני חושב שהוא גם יהיה עוד שבועיים, שנכנס במצאת המאירי, לקטוע קצת את הרצף. אז הראש, אתם תראו שכתוב בביוגרפיות שהוא נולד ב-1250, אני חושב שכבר מספיק פעמים אמרתי, שאתם רואים שהראשונים נולדו בשנים עגולות, וזה בגלל שזה שנים משוערות. בסדר? אנחנו לא בטוחים מתי הוא נולד, אבל זה האמצע המאה ה-13. הוא נולד בקלן, עיר ידועה, היום בגרמניה, אנחנו קוראים לאזור הזה אשכנז. נולד למשפחת רבנים, לומד בהתחלה אצל אביו, הרב יחיאל, ואחר כך עובר לרוטנבורג, שעל הישיבה ברוטנבורג הערכנו לפני שבועיים, ואמרנו שהיא נעשתה ישיבה מרכזית. של יהודי אשכנז וצרפת באותה תקופה, אולי גם צרפת, בעיקר אשכנז. והראש הופך להיות תלמיד מרכזי בישיבה אצל הרב מרוטנבורג כבר בצעירותו. יושב כדיין אצל הרב מרוטנבורג. כנראה מתפרנס מהון משפחתי, זאת אומרת כסף ישן. שאותם קנו אצל היהודים, הם מלווים לגויים בריבית. זה דבר שהוא שמץ, אבל צריכים לדעת שבסך הכל הגויים לא נתנו להם לקנות קרקעות, לא נתנו להם לקנות שדות, כמעט לא הייתה אפשרות אחרת. אז סוף סוף משהו שהם יכולים, וגם הגויים, כמו שאנחנו לא מלווים ליהודים בריבית, גם הם פחות, זאת אומרת, מין סודור כזה, גוי של שבת. אמרו לרדת עלינו על הדבר הזה, ובעצם הוכרחנו להתפרנס ממנו. הראש, דיברנו על הבריחה שלו, דיברנו, אבל צריך להגיד שעוד לפני שהמערם נופל בכלא, הוא כבר כנראה חושב על הגירה או בריחה. המערם נתפס, בורח, נתפס, אז הערכנו ב-1286. כבר 3 שנים קודם, בנו יהודה נוסע, ויכול להיות שזה, אולי אפילו קצת נראה, שזה כבר להכין לראש את הדרך. זאת אומרת, כבר עוד לפני הסיפור שסיפרנו אז, הראש כבר חושב על הגירה, אבל רחבנו בדברנו על זה שהמערם נפטר בכלא, אמרנו 1286 שהוא שם בכלא, וכעבור 7 שנים, 1293, הוא נפטר בכלא. הבאנו את שתי הגרסאות, האם הוא נפטר כי הוא לא רצה שיפדו אותו, או שלא הספיקו לגייס את הסכום הרב והוא בינתיים נפטר. כך או כך, ראינו את העדות על זה שהראש מבין ש... בכלל, יש פרעות ליהודים, אבל הראש מבין שאישית אותו ישימו בכלא וירוצו את הכופר בחזרה, אבל... יש שם קיסר רע מאוד, ואחר כך הוא שם אדולף מתחלף. והקיסר הראשון לשושלת החדשה, שושלת ידועה אחר כך, עושה צרות רבות ליהודים, ויש עם איזה פוגרום שנהרגים שם רבים, וביניהם הרב מאיר הכהן מרוטנבורג, דיברנו עליו, בעל הגאות מימוניות, ששמו כשם רבו, הוא נהרג בפרעות, שם יקום דמו. והראש בורח, הוא כנראה, אנחנו מנסים לשחזר את התחנות ב-1300, ובהתחלה נודד באשכנז, מגיע לדרומה של אשכנז, ב-1303 הוא נודד וכנראה לא מצליח להוציא את רכושו, אמרנו שאז יש לזה סנקציות נגד הוצאת רכוש של היהודים, הוא מגיע שם לאיזה ממלכה בשם סבויה, מסתבר לו שגם היא נתונה למרות הרייך, והוא ממשיך לדרום, לנדוד, מגיע לפרובנס, הוא מתאר באיזה מכתב את מיעוט התורה בפרובנס, הוא לא נקלט שם טוב, אין לו מספיק לומדי תורה שם. והוא ממשיך לבית פרובנס, למונפלייר הוא מגיע, ובסתיו 1304 הוא מגיע לברצלונה. בברצלונה הוא נפגש, לא, אני אקרא לכם משהו, אין לפניכם בדפים, דימרנו על הספר בשם של שלט הקבלה, שבמאה ה-16, הקבלה במובן של היסטוריה, כן? מה שמקובל מהדורות הקודמים, רבי גדליה וניחיה. בן למשפחה ספרדית באיטליה, כותב איזה סוג של שפר היסטוריה, והוא כותב שם כך. וראיתי בקונטרס, שכשעבר הראש מעל ברצלונה, עמד 8 ימים בבית הרשב"א, ושם עמדו יחד. הרשב"א כתב לחכמי ספרד שיעשו כבוד לאיש הזה, כי הוא חכם ובעל ספרד. כך כותב ששת הקבלה, שהם נפגשו. ושמונה ימים למדו יחד, זה מתאים מבחינת המקומות והזמנים, אני לא רואה סיבה לפקפק במסורת הזאת. אבל הוא נשאר שוב ימים ספורים בברצלונה, וממשיך מערבה, אכן כמו שהערת לי פעם קודמת, לטוליטולה היא טולדו. ששם, אם אני מבין נכון, הרב ברצלונה המפורסם, הרשב"א ביקש שיתנו לו איזה חדר ללמוד תורה ואיזושהי מלגת קיום. והוא לא מסתפק בזה, הוא מקים ישיבה גדולה. גדולה מאוד ובעלת השפעה רבה מאוד מאוד. והשפעתו עצומה בשני דברים. אחד, שלושת עמוד, משלושת עמוד הרע. ספר פסקיו, מבחינת בית יוסף, הוא שווה בחשיבותו לריף ולרמב"ם. כך בית יוסף החליט, זה חידוש של בית יוסף, אפשר להתווכח עד כמה הוא התקבל. הלבוש כותב, לא, באתי לחלוק. אחרים כפקו. הלבוש גם אומר, אני אחלוק על היישום של המתודה ולא על המתודה. מתודה שכנת של בית יוסף, הוא אומר, שלושה עמודי הוראה עמדו בתקופת הראשונים לעם ישראל. הטור מביא מחלוקות, אבל הוא כותב, לפחות בהקדמה, לא יודע אם עמד בזה מאה אחוז, לא עמד בזה מאה אחוז, אבל בגדול מה שכתב בהקדמה, שהוא מכריע לפי אביו. זאת אומרת, אם אני אמנה את הראש, שהוא הבסיס לשולחן ערוך, זה בעצם, את הטור שהוא הבסיס לשולחן ערוך, בעצם הכריע לפי אביו, ועל הטור נדבר באריכות בעזרת השם, נקדיש לו שיעור. זו השפעה אחת של הראש, אבל עוד השפעה אחת של הראש, וזה, אנחנו אמרנו שאנחנו מסיימים פה את החצי הראשון של תקופת הראשונים, זה מביא לעירוב גדול מאוד בין תרבות אשכנז ותרבות ספרד. ההשפעה שלו גדולה מאוד. הרב אורי שרקי, שמומחה גדול בעניין, כותב שמנהגי צפון אפריקה שדומים למנהגי אשכנז, זה לא בגלל הקרבה הגיאוגרפית שזלגו עליהם מנהגי אשכנז, אלא זה בגלל שתלמידי הראש היגרו לשם, היגרו ספרד. אמר שכל כך גדולה השפעתו של הראש, היה קהילה גדולה מאוד של מנהגי הראש, והם עברו לצפון אפריקה והתערבו כך המנהגים. מאוד קשה להוכיח ומאוד קשה לסתור. אבל זאת ודאי שיכול להיות, זאת אומרת, השפעתו של הראש הייתה גדולה מאוד, והיא באופן כללי ערבה לקראת אמצע תקופת הראשונים, בחצי השני של הראשונים כבר אין לנו את הקלאסיקה של לימוד בעלי התוספות. דיברנו, ירחתם שרבינו תם, שבעל המאור, על מתודה של לימוד בעלי התוספות, מול לימוד חכמי ספרד, מין נטייה להלכה, האמת נמצאת בעבר ובמסורת, צריך להעביר אותה מרב לתמיד, על התוספות, שאיפה לאמת, האמת נמצאת פה על השולחן, ואנחנו צריכים לגלות אותה בדיוננו הליכתי. דבר, ההבחנה הזאת נחלשת בדורות עוד לפני, אבל שאחרי מעבר הראש מאוד קשה לדבר אליה, למרות שהראש בא ומתאר איך הוא ראה לימוד אחר. אבל מעבר שלו ממש משנה מהבחינה הזאת. ראש מקים ישיבה גדולה וחשובה בטוליטולה. מלמד שם בשיטה אותה הוא למד אצל המהר"ם מרוטנברג, עם השפעות לפי התלמידים שלפניו. הוא מביא איתו כתב של תוספות, נדבר על זה אחר כך באיזשהו מקום, תוספות שנץ, הרש"י משנץ. אנחנו מכירים כמה עריכות של בעלי התוספות, דיברנו על זה בשיר המערן. יש הרש"י משנץ וזו עריכה יותר קודמת, קצת לפני הראש, לא הרבה לפני הראש. ואחרי עריכת תוספות תוך, רבי אליעזר מתוך, שהוא הכיר, הרבי אליעזר תוספות תוך, הוא הכיר את תוספות שנץ, הכיר את תוספות איביריה, הוא כאילו יותר עשיר, כאילו יותר מאוחר, וכאילו קצת... קצת יותר. הישיבה של הראש היא כישיבות בעלי התוספות עם כל המתודות, עם זה שיש מסע ומתן של התלמידים, למרות שהתלמידים הם בעצמם לא למדו בצעירותם בשיטה הזאת. כל אופן חשוב לו המתודה הזאת, שתלמידים יכתבו, להסעיר את ההלכה. הישיבה שלו מתבססת כלכלית ונותנת לתלמידים מלגה, מלגת קיום, שזה דבר שאנחנו מכירים אותו, לא יודע, מישיבות במאה ה-19 אחר כך. זה דבר שהיה מקובל בעם ישראל, אבל הראש ככה, ככה מצליח ליצור. הוא גם נותן לתלמידים תעודה, סוף הלימוד, שמעידה על שנות הלימוד שהם למדו בישיבת, בישיבת הראש. יש לנו תשובות הראש. רובם מספרד. זאת אומרת שהוא באמת הופך להיות מנהיג הלכתי גדול, אבל צריך לזכור שהוא באשכנז, אז א' הוא תלמיד של המערם, וב' הוא מצב קשה ליהודים, ומפטירת המערם הוא בעצם בורח. הוא הופך להיות מגדולי עם ישראל דווקא בספרד. בנו הגדול, תלמיד חכם גדול מאוד, ומיועד לרשת אותו. שמו יחיאל, כמו שם אביו של הראש, והוא נפטר בדמי ימיו על פני אביו. ב-1314 אנחנו כבר יודעים שהוא נפטר, אנחנו יודעים את השנה המדויקת. בנו השני של הראש, זה שהלך לפניו והגיע לתולדו לפניו, נקרא יהודה. והוא גם אחרי פטירתו החליף אותו בתולדו. אז מעניין שדווקא בנו המפורסם זה בנו השלישי. רבנו יעקב, יעקב בן הראש, המכונה בעל התורים. ועליו נדבר בשיעור שלם נפרד, בגלל שהספר שלו משנה את עולם, את סדר ההלכה, עד היום. הראש לא מסדר את ההלכה. הראש, פסקיו, הם על סדר התלמוד. בכוונה, כמו שנראה אחר כך. הסדר של הטור, כמה ניסו לסדר, כן, היה לא רבים ביהדות ניסו לסדר. סדרים שתפסו פחות או יותר באיזשהו סדר גודל, רבי יהודה הנשיא, הרמב״ם, מדבר על זה בשיר של הטור. הטור, הטור, מאז לא אף אחד אחר, לא סדר את החסן שלו. טוב, ספר על הלכה, על הלכות שבת, אבל לבוא ונדבר על זה בעזרת השם בשיר של על הטור. הראש בסוף ימיו כבר זקן וחולה וחלש ונפטר ב-1327. נפטר ונקבר בתוליטולה, היא תולדו. ספריו, קודם כל ספרו ההלכתי על הש"ס שנקרא פסקי הראש. תשובות הראש. תוספות ראש. תוספות ראש זה ספר מאוד מעניין, כי הוא לא בדיוק בעל תוספות, הוא לא נחשב בעל תוספות. אמרנו שאחרון בעל התוספות נחשב רבו, אמר רם רוטנבורג. אבל הראש נחשב, הספר תוספות ראש, נחשב קצת דיוני התוספות בלשון יותר קלה. כי הוא מתאים אותם לתלמידים שפחות רגילים לשיטה. אם אתם לומדים איזה מסכת קשה ונתקעים בתוספות שקשה לכם, תציצו תוספות ראש, לפעמים תמצאו גרסה יותר פשוטה.
גם אתה כתב בספר.
כן, תוספות ראש זה משיבתו, משיבתו בספרד, הוא כתב, תלמידיו כתבו, כמו בענייני בעלי התוספות לגמרי. ולגבי זה, אני אקרא לכם קטע מהטור. בהלכות כתובות, שדיון על תונים שמישהו מת, אז שאשתו היא עגונה, עד שיוודאו שהוא מת, ויש גם גיסתו, אני יודע, שם ילדים, עניין של ליבום. אז זה קטע מהטור, אני קורא לשם הטור, ויש מקבילה ברשות הראש. עדות על תלמיד אחד שמת, והתיר אדוני אבי ארו ז"ל את אשתו ואת גיסתו. אני קורא בלשונתו. ביותי במיורקה, ראיתי תלמיד אחד, והראה לי איגרת חתומה בחתימת מורנו הראש ז"ל. והיה כתוב שמו של התלמיד אשר, גם התלמיד היה אשר. וסיפר לי שהוא בא מתוליטולה, ושלמד לפני מורנו רבי אשר. והראה לי תוספות מקצת מסכתות שחיבר מורנו הרב הנזכר. ולפי הדבר שהגיד ומצאתי אמת, נתברר לי שבא מתולולם ויצא ממנו ללכת לארצו. ואחר כך נמצאת גופתו. אבל הטור יודע לזהות אותו ולאשר מי זה ולהתיר את אשתו שנשארה במרחקים ולא יצא איתו לדרך. לפי ההוכחה שהראה לי תוספות מקצת מסכתות, הוא יושב בשיעור של הראש וכותב, ככה אמרנו, דיברנו על זה בשיעור הרבה אותם, שכך עושים התלמידים בישיבת בעלת תוספות, ויש לו את התוספות שלו, את הסיכומים שלו, וזה ישמש אחרי פטירתו בטרם עת בדרך לזיהוי. אז זה לגבי תוספות ראש. הראש, כמו שהזכרנו על המערם, וגם על הראש נשען שאלה דיברנו עליו, הוא מפרש משנה. יש לפנינו לסדר זרעים וטהרות, שזה בדיוק תמיד, כן, כמו שאמרנו הרם, שאין עליהם גמרא, אז בעל תוספות מפרש אותם. יש לפנינו אבל פירוש של המשניות שלו, לעוד שלוש מסכתות, ולפי יחידה, בשם הגדולים, הראש פירש את כל שש משניות. וחבל על דאבדים. יש לפנינו פירוש לשס, לא פסקים, פירוש לשס של הראש על מסכת אחת, מסכת נדרים. יש השערה שהוא כתב על עוד מסכתות, אבל לפנינו יש רק על נדרים. יש ספר מוסר של הראש, נקרא הנהגות הראש. יש ספר צוואת הראש שכנראה אכן נכתב על ידי הראש. יש כמה ספרים שמזויפים שלא כתב אותם הראש, הם יחסים לו, והידוע ביניהם זה הספר בשמים ראש. שזה ספר שזוקק שיעור בפני עצמו על הזיוף המדהים, וזה ספר עם ראיות והוכחות, ובהתחלה חשוב שלא ראש, אבל אחר כך הסתבר שלא, וזה שאלה עד כמה לסמוך עליו, בגלל שהוא משכנע כאילו מבחינת ראיותיו. טוב, זה היה בקצרה רבה מאוד על חייו של הראש, והוא מדבר על תורתו בדפים שלפניכם. נתחיל ביחס המיוחד שלו לגבי מחלוקות ואיך אתה צריך להתייחס לקודמים. המקור הראשון זה הראש מתייחס לדיון בדיוק בעניין הזה שהיה מחלוקת על הרייבד ועל בעל המאור. אנחנו הזכרנו את זה בשיעור על בעל המאור, על הרייבד לא הבנו שיעור, אבל הבאנו כמה מחלוקות שלהם מן המפורסמות, ואמרנו זה יותר ממחלוקת רייבד ולא בעל המאור, כי הרייבד פה מציג איזושהי גישה ספרדית, ובעל המאור בא מחדש, כל הביקורת שלו היה שהוא לא הולך בנהגי ספרד. אז כתוב פה, והרייבד קטע על דברי בעל המאור, זה ציטוט, אתם רואים באחד בדילוגים, שאפילו אם היה חולק על פסק הגאון מטעם שירה לו לפי דעתו, שלא גגעת הגאון ולא כפירושו, גם זה טועה בדבר משנה. שאין לנו אותה לחלוק על דברי גאון, מראיית דעתנו לפרש העניין בדרך אחר, כדי שישתנה הדין מדברי הגאון, אם לא בקושייה מפורסמת. וזהו, במקרה הזה הכוונה דבר שאין נמצא. עד כאן לשון הרייבד, זה לא בדיוק עד כאן לשון כמו בדרך כלל, זה לא ציטוט מילולי, אבל עד כאן אני, הוא כתב הראש, אני מביא לך את לשון הרייבד, שכמו שהמורה לא חולקה לתנה, אנחנו לא חולקים על דברי הגאונים. כתב על זה הראש, ואני אומר, ודאי כל מי שטעה בפסקי הגאונים ז"ל שלא שמע דבריהם, זאת אומרת, אם אתה אומר הלכה, אבל אומר לך, הגאון כתב אחרת, ולא ידעת, כשאינה אמר לו פסק הגאונים אישור בעיניו, אתה אומר, טוב, הוא אמר, לא ידעתי, טוב בדבר משנה, כי לא ידעת. אבל אם לא ישרו בעיניו דבריהם, הוא מביא ראיות לדבריו המקובלים לאנשי דורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. זאת אומרת, אתה בדורך כמו הגאונים בדורך. זאת אומרת, יש פה כן קצת ענווה. הוא לא אומר מי הם הגאונים. הוא אומר, הגאונים היו מי, אנחנו לא מגיעים לקרסולה. אבל יפתח בדורו כדורו, אנחנו יכולים בדורנו, יכול לסדור דבריהם. כי כל הדברים שאינם מבוארים בש"ס, שסידי רבשי ורבינה, אדם יכול לסתור ולבנות, אפילו לחלוק לדברי הגאונים. שיטה שיש לחוקה דבריהם, דמוראים האחרונים פעמים חולקים על הראשונים, ועד הבא, אינם תופסים דברי האחרונים עיקר. הפוך, כיוון שהאחרונים, כן, ידעו ספרת הראשונים ספרתם, והכריעו ביניהם הסברות, ועמדו על עיקרו של דבר. יש יתרון למאוחר, שהוא יודע את כל מה שהיה לפניו. כי היוצא בזה מצינו, אין למדים הלכה מפי השס, אלא מדברי המוראים, אנו למדים פסקי הלכות, אף על פי שהתנאים היו גדולים יותר מהמוראים. תראו, זה רק הבדל איפה להעביר את הקו. אבל הוא אומר, יש סוף הוראה, רבין עבר רבשי סוף הוראה. אנחנו לא חולקים על, על הגמרא. אבל אנחנו כן חולקים על התלמוד. ו... אם אמר גאון ויש לך קושיות עליו, אתה מצליח ראיות לבסס, אז יש לך יתרונות, כי אתה, הגאון לא ידע דבריך להביא ראיות, ואתה יודע את דבריו, אתה יכול להביא ראיות נגדו, מרחיק לכת מאוד. צריך לזכור, אז עוד אין הרבה תקופות. יש שאלה אם יש מישהו שאי אפשר לחלוק עליו, הוא אומר, הקו זה רבין אבי רבש. גבי הרמב״ם. אז יש לנו זמן מבחינת הזמן בסדר. הבאתי פה כמה מקומות. במקור שתיים, לא חשוב העניין, מפרש שם את רבי יוחנן, שהוא עניין, כך נראה לי לפרש שיטה זו. וראיתי בה כמה דעות ואינן כתובים בהלכות, בהלכות מהרמב״ם, ולא ישרו בעיניי. כן, הוא פשוט חולק על הרמב״ם, ואמרנו שלדעתו אפשר לחלוק. לבאתי מקור קצת אחר, מקור שלוש, בענייני, קודם זה היה מהפסקים ופה זה מהשוק, אבל לא חשוב. במקור שלוש, בענייני תנאים בגיטין, הוא מביא איזשהו פירוש, ופירוש זה נכון ומקובל על הפירוש שלו, אלא שלא מנען ליבי להקל, כי ראיתי הרמזון הזה החמיר בפרק שני דלכות גיטין. פה הוא נזהר בדברי הרמב״ם, ומשנה את דבריו שלו, כדי לא לחלוק על הרמב״ם. ואחרי שאמרנו את זה, איזשהו עניין בשוט הראש, כתב בעניין מקוואות, שוב, לא ניכנס לסוגיה. וכן טועים כל המורים הוראות מתוך דברי הרמב״ם זל, ואינם בקיאים בגמרא לידע מיוחנות סדבריו, טועים להתיר אסור ולסרט המותר, כי לא עשה הרמב״ם, כן, כי שאר המחברים שהביא ראיות לדבריהם, שהביאו שאר המחברים שלך ראיות לדבריהם, והראו על המקומות, היכן דבריהם בגמרא, מתחוזה יכול לעמוד על העיקר ועל האמת. אבל הוא, כלומר הרמב״ם, כתב ספרו כמתנבא מפי הגבורה, ולא טעם ולא ראיה, כן, הוא הביא הלכה, מי אמר לך שככה הלכה? וכל הקורא בו סבור שמבין בו, ואינו כן, שאם אינו בקיא בגמרא, אין מבין דבר לאשרו על מוטתו, ויקשל בדין ובהוראה. לכך לא יסמוך אדם על קריאתו בספרו של הרמב״ם לדון ולהורות, אם לא שימצא ראיה בגמרא. מרחיק לכת מאוד, ומסביר את מה שעושה הראש בספרו שלו. כן, הראש כותב על סדר הגמרא, ובכל דבר מביא את, את הכותב על הראיות, הוא אומר, ולכן ההלכה היא כך וכך. הטור לא מסודר בסדר גמרא, אבל מביא בכל מקום את עיקר הדברים. וכשיש מחלוקת, הטור מביא את המחלוקת. לפחות ככה כותב שהוא עושה בהגנה, וגם בדרך כלל הוא מביא מחלוקות, הוא לא כמו שולחן, הוא לא כמו שולחן ערוך. בסדר. אמרנו שהראש מגיע למקום אחר, תרבות אחרת. מגיע מאשכנז לספרד, ממש מהשפיץ של ישיבת בעלי התוספות. מגיע לטולדו ו... ונכנס שם לתוך אובי פסיקת הלכה. תקנת נישואין, חלק זה נקרא גם תקנות אוליטולה. סוג של ויכוח שיש לו עם רבי ישראל, זה כנראה תלמידו, רבי ישראל ישראלי. נגיד אחר כך איזשהו משהו, עוד משהו על הוויכוח הזה. אבל פה הבאתי איזו פסקה שבעצם נכתבת נגדו. כנראה. יש שם לשון ראש, לשון רבי ישראל. לשון ראש, לשון רבי ישראל. דיון שהיה להם מתפס בשיטה ראש, קיים בשיטה ראש. לשון ערב שנעשתה בו תקנת הנישואים, תקנת הליטולה, ושהורגלו סופר ארצנו לכתוב בשטרי הודעות והלוואות ומכך ומכר כל מיני חיזוקים וקיומים, אינה הלשון שנדריד בה ההמון, לא זו הדרך ולא זו העיר. לפיכך, התנתי תחילה, שמי שיישא וייתן בדין זה צריך שיהיה בקי בלשון ערב האמיתי, שנקראת מערבה, שנכתבו בספרי החוכמות החיצוניות בחידות ערב ומליציותיהם שלהם ושריהם, כן, ערבית ספרותית. לשון העמו נקרא הוליה. ואם כן, מי שלא למד בספרי הרב, אין ראוי לסמוך עליו בהעתקת תקנה זו. מי זה? שלא בקיא בלשון הרב. הראש. כן. ביקורת. ביקורת על הראש שבא לפסוק לנו כבר הלכות בתקנות ואת השטרות. הוא צריך... הוא צריך... הוא צריך את תרגום. הבאתי עוד על התקנות. שקטע בשוטרו שהבאתי את סוף התשובה. ותינתן דת בתולתולה על הסופרים ועל העדים. שלא יכתבו ויחתמו שטר מתנת נכסים שיראה בתחבולה ועורמה, אך יביאו הדבר לפני גדולי העיר ועל פי הם יעשו. ואם יעברו על זה שיסתלקו באמונותם. זאת אומרת, הוא כותב תינתן דת, הוא מתקן תקנה. נעם הכותב והחותם בעשור לחודש אייר, יש פה תאריך ליצירה, מעניין שכבר בראש סופר בספירה שלנו. זה די ההתחלה, וזה 1315. כן, אמרנו שהוא ב-1304 מהגר, הוא כבר 11 שנים, לפחות 10 שנים אחרי שעבר לטולטולה, אנחנו כבר תקנה שלו. וזאת תקנה בטולטולה. במקור 7, מיום בואי לארץ הזאת, מענתי בכל ארץ קסטיליה, שלא לחוף שמדם לגרש במאמר האישה שאינה חפצה בו, ושלא קדם תתפסו. זה סיפור מדהים. הדבר ראשון הוא, תראו איך הוא כבר בכל קסטיליה מתקן תקנות. דבר שני, אדם לא רוצה לגרש את אשתו, ובית הדין הוא חושב שכן צריך לגרש את אשתו. יש איזשהו ציר, אפשר להעמיד את הראשונים על ציר, עד כמה בית הדין יכול להכריח אותו. אם תכריח אותו, אז יש שאלה אם הגט הוא לרצונו, ואם הגט אינו לרצונו, אז הגט פסול. זה נקרא גט מעושה. הציר הזה אפשר להעמיד בצד אחד את הרמב״ם, כן? שהוא קיצוני. בצד שני, הרמב״ם הוא קיצוני בלחוף את הבעל לגרש. תן לו, בעיקר הוא אומר שמלקים אותו. כן, תכנס בו. מה שאתה עושה בסדר, רק שיוצא את הגט. צד השני אפשר להעמיד את הראש. פה זה מישהו שקלעו אותו כדי שייתן גט, והוא ברח. ואז הוא בורח למקום אחר, ובמקום האחר עושים לו משפט, ואז הראש מתייחס למשפט החוזר. אז הוא כותב שלא כדין תפסו, הוא אומר, המעשר הראשון לא היה נכון, ולכן אין מה לאסור אותו. ואם אזור השם שיצא ורצו לתופסו שנית, שלא כדין, יפה עשה שהציל את עצמו. כן, זה דבר מרחיק לכת מאוד, אז אמרנו זה הציר. באמצע הציר אפשר לשים את רבנו תם, מה שנקרא תקנות רבנו תם, שאפשר להגיד בגדול שזה מה שנפסק להלכה. שיש גבול באמצע של נידוי וכאלה דברים שמותר, לעשות. אז א', דו לכם, הראש היה קיצוני לצדו, ובית תקנה של הראש בכל קסטיליה. עוד שהיו שם כמה וכמה גדולים. נדבר על תלמידי הרשב"א בשיעור של הר"ן. אז אנחנו בברצלונה, יש בכלל ספרד מלאה גדולי תורה, והנה הראש פה.
מה היה הוויכוח בינו לבין רבי ישראל?
הקודם? תקנת נישואים, זה עניינים אמוניים של האישה כתבה, בנישואי בעלה וחצי וכמה התכוונה. תקנות נישואים, תקנות תולתולה, זה ענייני כספים. ראשית הראש מקום 8, תראו, גם כשמגיע בן אדם מבחוץ ונהיה הרב הראשי. תשובת רבי שמואל הלוי ז"ל, אני שמואל הלוי מבקש מפני כבודך. שתצווה על מורשי הקהל שלא ירדפו אחריי כאשר ירדוף הקורא בערים. זאת אומרת, זו תביעה שתובע רבי שמואל הלוי את הפרנסי הקהילה. זאת אומרת, זה סכסוך בתוך קהילה שמביאים מפני הראש, והניחים שקט על שמריי, כי כולנו יודעים שאין להם שום טענה עומדת. ואז הוא דן בטיעונים שיש להם נגדו. ואף על פי שיש לי טענות ברורות לבטל טענותיהם מדין תורה לבד, אפילו אחי, אני רוצה להאריך הזמן ללא הועיל. כי יש לו למורי נרו ללך אחר המנהג. הוא אומר, יש לי המון טענות נגדם, אבל חבל על הזמן. אתם יודעים, בדרך כלל מי אומר חבל על הזמן להאריך בטענות? הוא אומר, כי אפילו, לא, אפילו הם צודקים בטענות, הרי המנהג כמוני, אז לכן לא צריך לדון בטענות. אז תראו מה הוא כותב לראש. ואם תסתפק במנהג, יש אנשים בעיר יודעים מנהגי הקהל, תשאל אותם והם יבררו המנהג. ואז תדע כי כל דבריהם כחוכא ואטלולא. הבעל דין כותב לראש, תדע לך, המנהג כמוני. אבל אתה בטח לא מכיר את המנהג. אז תברר, איך הוא מעיז לכתוב לראש, אתה בטח לא מכיר את המנהג. כן, כי הוא אמרנו, הוא לא דובר ערבית ספרותית, הוא יש לו מבטא אחר. הוא הגיע אלינו מארצות הצפון, ורואים פה בתשובה מישהו שלא כל כך כיבד אותו. אמרנו שהראש מגיע ומחדש טכניקת לימוד של בעלי התוספות, ותראו קטע שכותב על הלכות טריפות ועל על, 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 על סוגיה ספציפית, אבל הוא יוצא ממנה לנקודה עקרונית. דע לך כי הפרישות פה, הכוונה הפירושים, הפרישות בארץ הזאת, הן פרישות תלמידים שלא שימשו כל צורכם. רצו להיחנק ונתלו באילן גדול. אנחנו משתמשים בביטוי שנתלו באילן גדול, ואנחנו פחות מכירים את הגמרא בפסחים, כן, הרוצה להיחנק איתה לבית אילן גדול. ותלמידים פירושו מפני הרב רבי פרץ, ושאר גדולים ז"ל, ואין לסמוך עליהם. כי יש בידי פרישת רבי שמשון ז"ל, ולא כתב כן, אלא כל החיבורים שיש בארצנו, כתוב בהם, ואז הוא מביא, שוב, זו סוגיה ספציפית בלוחות טריפות, הוא אומר, יש פה פירושי בעלי תוספות שכתבו תלמידים שלא שימשו כל צורכם. יש לכם פירושים שאתם קוראים להם תוספות והם לא נכונים. אל תסמכו עליהם. התוספות הקובע זה מה הפירוש שיש של רבנו שמשון. רבנו שמשון זה הרש משנץ, ויש לי, הרי זה כתב יד, יש לי כתב יד שמרותק מרבנו שמשון, וזה הפירוש הקובע. מה ש... מרחיק ללכת, ויותר מזה, הוא אומר, אני מביא לכם עדות מארץ בעלי התוספות, כן? כל החיבורים שבארצנו לא כתוב כמו בחיבורים שבארצכן. הוא תקנה שקשורה למקום, הוא רואה שבספרד יש טכניקה של גפנים, שבכל שנה מבריחים אותם ומכניסים אותם לאדמה. מכניסים ענף של גפן לאדמה, וככה... אתם יודעים, אפשר להדלות את הגפן, ואפשר להבריך את הגפן, ואז זה כאילו נטיעות קצרות. מה זה?
זה גזע אחר?
אפשר גזע אחד ולהדלות הרבה גפנים, כמו שאנחנו עושים היום. אפשר להכניס כל ענף לאדמה, ואז יש להם הרבה גפנים. ומה, וככה מגלים ספרד, אבל ספרד זה מקום עתיר בגפנים, עד היום הזה. מה הבעיה בטכניקה הזאת? שזה אורלה. ואז הוא מגיע ורואה שבעצם הענבים כולם אורלה, ואין יין, זאת היהודים, הם חזרים אחרי יין שלא ינסך, אבל הוא אומר, אבל אין פה אורלה. מביא הטור, כתב אדוני אבי ירוסל. הרי מצא היתר לגפני נוכרים, אבל גפני שישראל עובדים אותם וברכים אותם בכל שנה ושנה שאורלה לא מצא היתר, ואני רואה שפשט היתר בכל הארצות ואין משגיח, ותרתי אני בליבי למצוא שום צד היתר להוציא רבים ממכשול. והעריך בדבר, ולא מביא הטור את העריכות, רק אומר, אבא שלי העריך מאוד בדבר. למה הוא העריך בדבר? כתוב פה, להוציא רבים ממכשול. חייבים להתיר את זה. אז הוא אומר שהברכה עושה עורלה, שזה חומרה שבעצם כתובה במשנה, היא בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. עורלה נוהגת בחוץ לארץ, אבל היא פחות חמורה, צריך להקל בה בכמה דברים. וזה כך מסכם, כך מסכם הטור את עריכות היתר של אביו. כן, וזו לגמרי טכניקה אשכנזית. כמו שדיברנו על הרשב"א ב... בכפרות בשבוע שעבר, שאומר אנשים עושים כפרות, אז בואו נבטל את זה, הם טועים, דרכי הם אומרים. אבל הוא אומר פה, צריך להסיר מכשול. הוא לא יוצא ואומר, בוא נגיד לכל הנוטים שלא יעשו, לאנשים שלא ישתו יין, ש... לא עושה. הוא מנסה להצדיק. מה שאנשים עושה מפעל ענק, להתיר את האורלה, להתיר את האורלה בקרמים. כמה דברים מעיד הטור שאביו היה עושה אותם בעצמו. אגב, אני לא יודע אם הראש פשוט... אם הראש פשוט נהג לעשות דברים בעצמו, או שזכינו שיש פה שני גדולים, אב אחר בן, והבן פשוט לומד מאביו, וככה הוא מעיד. זאת אומרת, אני לא יודע, אולי הרבה גדולים עשו בעצמם, רק בנם, לא זכינו, שכתוב ספר הלכה שמאיר אותם, אבל כמה דברים כותב הטור, אבא שלי עשה ככה, אבא שלי עשה ככה. ואתה דוגמה אחת, בעלי מעשה וחסידים מחרימים על עצמם כגאונים המחמירים, ולשים בעצמם ואופין. הוא יודע, כן, אדוני אבי ירוזל, המשתדל בהם ועומד על עשייתם ומזל את העוסקים בהם, והיה מסייע בעריכתן, בעריכת המצות, זאת אומרת, בללוש את המצות, ולרדד את המצות, אולי זה לערוך אותם. הראש עושה בעצמו. יש פה עדות, ומכאן הטור לומד הלכה, שטוב מצות לא לקנות, אלא לעשות בעצמך. איך הטור יודע? כי הוא מעיד שאבא שלו. ככה עשה. לא הבאתי מחוס הזמן, אבל אולי נראה את זה בשיעור על הטור. הטור מביא איך שאבא שלו התמין בשבת, שעושים בור ושמים גחלים ועל זה שמים זה, ממש מתכון. למרות שכאילו הראש ככה פוסק הלכה, אבל זה נראה מהלשון שם שככה הראש עשה בעצמו. והיה לה איזו טכניקה של התמנה בשבת, אני בטור. יוצא טעים. מה זה?
יוצא טעים.
אני צטעים, לא ניסיתי. מה יכול להיות רע? בור עם גחלים, אוכל ובישול איתי. אבל זה נראה את זה שבוע הבא, כי הראש שם, הטור שם בעדינות חולק על אביו, ונראה לו כולה מוגזמת להתמין כך. אבל גם רואים שהראש עשה בעצמו. ויכוח שמלווה אותנו ולא נכנסנו באופי הקורה. בכל השיעורים, מה זה הרמב״ם הוא פה בפינה? דיברנו על זה בשיעור הקודם, כמה משפטים, בשיעור על הרשב"א, בחרם של הרשב"א, אתם זוכרים? שיעור חצי חרם, חרם בקריצה. מה הפולמוס? ללמוד פילוסופיה. האם ללמוד פילוסופיה? שיש אומרים שאחרת אי אפשר להאמין שהיהודי השלם לומד פילוסופיה, ויש כאלה הפוך, שאמרו בשום אופן ללמוד פילוסופיה. זאת אומרת, זה לא זה... איזה ויכוח צדדי כזה, איזה ויכוח, האם זה הדבר הכי חשוב או זה הדבר הכי עסוק. הראש, התשובה שמדבר על זה, זה התשובה על תקנת הנישואין. אתם רואים, זה כלל נ"ה, סימן ת', מקור 12, מקור 5, זה מאותו סימן. מה הקשר? זה בגלל שרבי ישראל, רבי ישראל ישראלי, יש שם שני אחים, לא חשוב. הוא כותב, הראש נתפס לזה משפט שהוא אומר בעד התקנה, הוא כותב, מגזרת השכל וגזרת הדת. זאת אומרת, זה גם הגיוני על פי הדת, זה גם הגיוני על פי השכל. והראש נכנס במשפט הזה, זה תמים, מה כבר יכול להיות נגד גזרת השכל וגזרת הדת? עומד פה ברקע הוויכוח שלו על לימוד הפילוסופיה. באופן כללי, באשכנז הוויכוח היה על אש הרבה יותר נמוכה, הרמב״ם פחות השפיע, פחות היה הרועץ הגדול של הפילוסופיה. מה זה? בספרד, בטח, בספרד הוויכוח בסיוע, באשכנז פשוט לא לומדים פילוסופיה, לא כל כך באיזה,
אפילו
לא...
פילוסופים עדיין,
כאילו. כן, זה גם לא התרגם, הרי הפילוסופים עתירנים, כן, ערבית זה לא השתמר ביוונית, השתמר בערבית ולא ברור עד כמה זה נאמן למקור התרגום לערבית. באשכנז מה להם ולדבר הזה? הוא מגיע לספרד, ופתאום התלמידים שלומדים פילוסופיה, והוא כותב לו, והתלמיד כותב לו מגזירת השכל לגזירת הדת. כותב לזה הראש. הרמב"ם שכתבת מגזירת השכל לגזירת הדת, מה אשיב על זה? לא תהיה תורה שלנו כשיחה בטלה שלכם. חוכמת הגיונכם, וואו, הגיונכם, כאילו, הוא לא מדבר על הגויים. אשר הרחיקו כל חכמי הדת נביא ממנה אות או מופת לחייב ולזכות, לאסור ולהתיר. הלא חוצבי מקורה, טוב, עכשיו לא מדבר עליהם, אלא על חוצבי מקורה של הפילוסופיה, לא אמנו במשה ובמשפטים וחוקים צדיקים אשר ניתנו על ידו בכתב הקבלה. איך שאוהבי ממאה יביא ראיה מהם לחוקים ומשפטים של משה רבנו עליו השלום? אתה רוצה להוכיח את הדת מהשכל? מה הקשר? ולפסוק דינים במשלים שהורגלו בהם בחוכמת הגיונם? תהילה לאל, בעודי חי עוד יש תורה בישראל, להביא ראיה מהמשנה והגמרה, בבלית וירושלמי, לא יצטרכו להביא משלים לפסקי הדינים, כי חוכמת הפילוסופיה, חוכמת התורה והמשפטים אינם על דרך אחת. כי חוכמת התורה היא קבלה למשה מסיני, והחכם ידרוש בה מבינות שניתנה להידרש בהם, ומדמה מילתא למילתא, אף על פי שאין הדברים נמשכים אחרי חוכמת הטבע, אנו הולכים על פי הקבלה. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח להבין את ההיגיון, זה לא משנה. יש לך א', דברים שכתובים, ודברים שאתה יודע ללמוד במידות שאתה לא נדרש בהן. ג', דברים שאתה יודע לדמות מילתא למילתא. אתה רוצה, מתחדשת לך איזה מלאכה, אתה רוצה לדעת ביום טוב אם זה מותר או אסור, אז יש לך מה שיש במסורת, יש לך מידות שאתה נדרשת, ויש לך, אתה אומר, אם עשו תפירה כזאת, אז תפירה אחרת, אני דן אם זה דומה או לא דומה. זה באמת של הראש דיון. אבל אתה לא תשאל את השאלה, האם זה הגיוני לעשות את זה ביום טוב? זה לא החוכמה שלנו, זה לא אותו טכניקה. אבל חוכמת הפילוסופיה היא טבעית, וחכמים גדולים היו, זאת אומרת, הוא לא חולק לחוכמתם, והעמידו כל דבר על טבעו. ומרוב חוכמתם העמיקו שיחתו והוצרכו לכפור בתורת משה, לפי שאין כל התורה טבעית אלא קבלה. קבלה פה זה מסורת. כן? התורה שלנו היא לא באה מהטבע, אלא באה מהמסורת, והתורה שלהם היא הבנת הטבע. ועל זה נאמר תמים תימא של נוקחה. כלומר, אפילו יצא לך הדבר חוץ מן הטבע, אל תערער לקבלה, אלא בתמימות תהלך לפניו. לכן אין להעביר ראיה מדבריהם לעשות אות ומופת וגזרות ומשפטים, ומשלים על משפטי השם ישרים. זאת אומרת, יש פה ראייה בעד, יש פה ראייה בעד ההלכה, ועל זה הראש מתרגז. הוא אומר, מה לנו ולהם? הם מביאים ראייה מהטבע, אנחנו, אל תגיד לי זה כן טבעי או זה לא טבעי. אנחנו מתקנים את הטבע, אנחנו, יש לנו טכניקה אחרת לגמרי. שזה, אתם רואים, דרכו לו על יבלת, זאת אומרת, בסך הכל קטע עולם גזרת השכת וגזרת הדעת, התפרצות, זה עוד דבר בפערי פערי מה שהוא מביא. ראינו שהרשב"א ניסה לגשר, אבל אצל הרשב"א זה היה חלק מהתרבות, גם הבעד וגם הנגד. הוא מגיע ואומר להם, תעזבו את זה, תעזבו, מה אתם רוצים? זה ממש לא סוג של פשרה. כמו שאמרנו, אנחנו רואים את זה דרך אגב, זה דבר שאולי מן הרוע היה להביא פעם רוחב. אבל בסדר, זה ראשיתה, אנחנו כל אחד נראה. זהו מעט על אחד משלושת עמודי ההוראה, ושעומד לנו בתקופת המעבר בין החצי הראשון של הראשונים, בעלי התוספות, לבין החצי השני, שנדבר על המאירי, אז אני לא יודע אם נכון להשיח אותו לכאן או לכאן, כי הוא בא מפרובנס, יש להם שיטה אחרת, אבל אחריו, כמה שישאר, מהטור והאלך, ודאי שאנחנו נדבר על החצי השני של תקופת הראשונים, שאנחנו נדבר על 200 שנה, מעט שיעורים, א', כי עד סוף סום קיץ, בעזרת השם, זה מה שמוקצה לנו, אבל גם ב', באמת, הרבה פחות ראשונים ידועים יש בחצי השני. אז זהו. עד כאן הראש, ועדרן עלייך בעלי התוספות, ופלוס דור המעבר. שר כוח.